גם אנחנו באורות התחייה, פסקה ה', עמוד נ"ט, לקדמוניות ולשלמות איננו מתגעגעים. הגעגועים הם געגועים, געגועים אלוהיים, חפץ תמיר, מלא חיים עזיזים מקוריים, ממקור חיי עולמים. ממלכה ומקדש, כהונה ונבואה, מטביעים את חותמם על כל קנייני חיים הכוללים שאינו פחותים ביחוסם מכל הימים. אני אקרא כבר עד סוף הפסקה. מגדה גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי, של עושר עממי, של הרחבת החיים, דורשת אילנו תכונת חיים כאלה שמרגליות רוחניות מצוינות ומופלאות מכל האדם אשר פני האדמה המצויות בנשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה, שחלת יופה לתיופיה ולהוסיף לה אומץ וגבורה בפנימיותה ועוד ותפארת בחיצוניותה. האידיאולוגיה שלנו ששלמות חיינו אשר היא קור רחוקה ומופלעת היא גם כן קרובה ומחשה, ומחשה במלוא נשמתנו כל זמן שאין לנו עסוקים להשכיחה כל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי המושך אותנו ליתן מקום לזיכרונות מחיים אותה גם ימי שפלותה להיות כאוב מארץ קולה. אז לאט לאט. אז שיעור קודם ראינו הרב הוא ככה רומם אותנו בעיני דמיונו הלמדני איך אנחנו צריכים לתאר לעצמנו את המעמד המרומם של חזרת הכהונה למקומה, הלוויה, תרומות ומעשרות, ואנחנו ממשיכים קצת בכיוון הזה, כן? לקדמניות או לשלמות איננו מתגעגעים. אנחנו מתגעגעים למה שכבר הופיע בעבר ומה שעתיד להופיע בצורה עוד יותר שלמה בעתיד, בשלמות גדולה יותר, כן? ולשלמות איננו מתגעגעים, געגועים, ולאו דווקא מישהו שאתה לא ראית הרבה זמן. געגועים זה יכול להיות לדבר שלא ראית מעולם, אבל הוא שייך אליך בכוח, והאומה כבר טעמה ממנו בעבר, והגעגועים האלה הם געגועים אלוהים, חפץ תמיר מלא חיים עזיזים מקוריים ממקור חי עולמים, ממלכה ומקדש, כהונה ונבואה. כל אלה זה געגועים שהנשמה שלנו היא דוחפת אותנו לרצות אותם. השלמות האלוהית שאנחנו חפצים כל כך להופיע בחיינו היא מה שמניע אותנו לחיות גם בצורה אחרת, והכל בא ממקור הגעגועים האלה. הרב, זה בעצם סוג של חלום כזה, חלום שהוא יתגשם בעתיד במהרה בימינו אמן, והוא יסוד, הרב כותב באורות הקודש, החלומות הגדולים הן יסודי המציאות. כלומר, זה ששרנו בגלות ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, סוף סוף היום אנחנו חיים את זה, שבנו לציון ברחמים, וזה שאנחנו מתגעגעים לקומת חיים ישראלית כזאת שלמה, זה דוחף אותנו לחיות בצורה אחרת, דוחף אותנו לדברים שאנחנו עושים בהווה שיקדם את המגמה הזאת. וגעגועים אלוהים, חפץ תמיר מלא חיים עזיזים מקוריים ממקור חיי העולמים, שם אנחנו מתגעגעים. ממלכה ומקדש, ממלכה הופעת המלכות, מלכות בית דוד, שואפים למלך המשיח שינוח עלינו. זה אמנם עניין תהליכי, לוקח זמן, אבל זה יופיע. ומקדש, כהונה ונבואה, המטביעים את חותמם על כל קנייני חיים כוללים שאנו פחותים ביחוסם מכל העמים. לא נחשוב שמלכות בית דוד זה עניין של הופעה פתאומית. לא, המלבים ספר מיכה הוא כותב ככה, שזה על פסוק בפרק ד' פסוק ח', כתוב, ואתה מגדל העדר, אופל בת ציון, עדיך תהתה, ובה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. זאת אומרת פה המלבים, אומר, פסוק ככה די סתום, נכון? הוא לא כך מובן מה קורה פה. הוא אומר, אתה מגדל העדר. זאת אומרת, זה מסב פניו אל הר ציון הנזכר, זה פסוקים קודם. הוא אומר עליו, אתה הר ציון, שאתה המגדל של העדר על אז, שהוא עדר הצון הצולעה והנידחה, תחילה תהיה כמגדל של צון. זה התחלה. אחר כך תהיה אופל. מה זה אופל? מבצר חזק. אפרש שזה יהיה בשלוש מדרגות. תחילה בת ציון עדיך תהתה. כלומר, בת ציון היא תגיע, היא תבוא. שהגלויות יתחילו להתקבץ, אומר מלבים, וגלות יהודה ובנימין, שהם בת ציון, שגלו מציון בחורבת בית שני, התקבצו אליך, וברוך השם, אנחנו רואים את זה בעינינו. ואחר כך, ובאה הממשלה הראשונה, זה הפסוק בעמוס, ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים, אומר, תבוא ממשלה קטנה. מה זה ממשלה קטנה? שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה, כמו שהיו לישראל בימים הראשונים, לפני מלוך מלך לבני ישראל, שהיה להם שופטים מנהיגים אותם. זה מה שקורה היום, ברור? יש לנו שופטים המנהיגים אותנו במידה מסוימת. מה אתה אומר? אבל לא היה שלטון ריכוזי, היה קצת, בסדר. היום יש לנו ריבוניות, יש לנו שופטים שמנהיגים אותנו, שופטים במובן של מנהיגים. ואחר כך תבוא ממלכת לבת ירושלים, זה המשך הפסוק, יהיה להם מלכות קבוע, שהוא מלכות בית דוד, שאחר כך ימלוך המלך המשיח בממלכה קבועה. אז הוא מביא פה עוד מקומות שהוא דיבר על זה, זה נמצא גם בפרק למדלת, בחזקל וכף ג' וכף ד' וגם בקיצור. אלו, זה, סליחה, פרק למדלת, טוב, מי שירצה להסתכל על זה בעמוס, המקומות שהמלבים דיבר על זה, שמלכות בית דוד תתגלה, איפה זה? בהדרגה. אתם רואים? הממלכתי, המלבים. כמעה, כמעה. לא משיח נאו, אלא כמעה, כמעה. למד במרכז הרב. לא. בתחילה, לא, הוא היה גאון עצום בעל רוח הקודש, מענקי הדורות ממש. בתחילה לא יהיה רק במדרגת שופט ויתעלה לאט לאט עד שיהיה להשם המלוכה. בסדר? אז לא צריך קוצר רוח, אלא צריך להיות שותף עם אל, להביא את התהליך הזה לשלמות. אבל זה לוקח זמן. כל מקום זה געגועים אלוהים לשלמות הזאת, לממלכה. ומקדש. איך אתה בונה את המקדש? פעם בא איזה מישהו לרב אבינר, ישיבת עטרת כהנים. אז אמר לו, איך אתם תסכים פה בקודשים, תסכים פה בבניית המקדש, אתם לומדים סוגיות שקריות למקדש? אמר לו, כן, אנחנו תסכים פה בבניין המקדש. אומר לי, מה אתם לומדים? אנחנו עוסקים בתיקון המידות ובלימוד תורה. אומר, לא, משהו שקשור לבניין המקדש, כן, אנחנו עוסקים פה בתיקון המידות ולימוד התורה. הבנתם? יפה. כהונה או נבואה, הכל תלוי בהתעלות ההדרגתית הזאת של עם ישראל שהולך וצומח, ואיתו צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, מטביעים את חותמם על כל קנייני חיים הכוללים. כלומר, העילוי הזה של השלמות, הקדמוניות הזאת, שתחזור להופיע, אנחנו מתגעגעים אליה, היא לא דבר פרטי. זה מטביע את חותמה, השלמות הזאת, על כל קנייני חיים הכוללים. וההפך, חורבן הבית זה לא חורבן של איזה בית, כן? זה חורבן המציאות, הפוך. זה חוסר שלמות של כל היש, הכל לקוי, הכל סובל, כשאין לנו עבודת קורבן התמיד וכולי. וכשיחזור, אז זה ידביע את חותמו על כל קנייני החיים הכוללים, כל הדברים האלה, המלאכה, המקדש, כהונה, נבואה, משפט, אולי צריך גם להכניס בתוך ממלכה, משפט העברי, דיני נפשות, דיני ממונות, שאין לנו פחותים ביחוסם מכל העמים. מה זה אין לנו פחותים ביחוסם? כל הכישרונות של הנהגת המדינה שיש לעמים, אנחנו גם כן זקוקים להם, רק שאתנו זה מופיע באופן אלוהי ומוסרי, ומעלה את כל החיים. מידה גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי, של עושר עממי ושל הרחבת החיים, דורשת היא לנו תכונת חיים כאלה, שמרגליות רוחניות מצויות ומופלאות מכל האדם אשר על פני האדמה, המצויות בנשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה. מה אומר פה הרב? הוא אומר, אנחנו הרי מדברים פה על איזה עילוי רוחני אדיר, קרבת אלוהים לאומית, אז בשביל נשמה כזאת אלוהית, אדירה, רבת עונים וחוכמה וקודש שתופיע בארץ, אנחנו זקיקים למידה גדולה של גבורה חומרית. מה זה גבורה חומרית? צריך הייטק. צריך צבא מאוד חזק. צריך כבישים, קשרים, נמל, חלליות, לוויינים. אנחנו צריכים גבורה חומרית. לא, אנחנו לא מתייחסים לחומריות בצורה מזלזלת. אומרים, חומריות. מכירים את הביטול הזה? כמו שזה היה נהוג בתורה בתקופת הגלות. אז אנחנו לא, אנחנו מבינים שנפש בריאה בגוף בריא. וחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. ואומר הרב באורות ישראל, בעמוד קוף ממי, כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. כל היחידים שאוהבים כל אחד לפי צינורו חיים עם העינה הכללי. החומריות זה כלים להופעת הנשמה האדירה הזאת. עכשיו תראו שהרב כותב את זה פה, בלשון שלו. בואו נראה את זה בלשון הרב. מידה גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, זה כוונה דרך ארץ שקדמה לתורה, של כבוד לאומי, לא שאנחנו, יש לנו כבוד לאומי בממשל בוושינגטון. אתם מכירים את המהדורות חדשות האלה? זה קלקול גדול הדבר הזה. כבוד לאומי שלנו. בסדר. שאנחנו מבינים בכלל איפה אנחנו ואיפה הם. בסדר. כבוד לאומי. זה קשור להכרה של ערכם של ישראל, סגולת ישראל, תפקיד הישראלי. זה יוצר כבוד לאומי של עושר עממי, של הרחבת החיים. דורשת לנו תכונת חיים כאלה, שמרגליות רוחניות מצויות ומופלאות מכל האדם אשר על פני האדמה, מצויות בנשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה. כלומר, שתופיע נשמתנו הלאומית, שיש בה כאלה כוחות אדירים, מרגליות רוחניות מצוינות, אנחנו שווים אל הנבואה, אל החוכמה, לכהונה, למלכות, מלכות השם אשר בארץ. אז אנחנו צריכים כלים חזקים מאוד. הרחבת החיים. מה זה הרחבת החיים? מה? הרחבת תחומי החיים. צריך להתעסק בהכל. באומנות, בתרבות, בחקלאות. וצריך מתיקות גם. מתיקות של חיים. איך כתוב? דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. מרחיבים דעתו של אדם. זה דבר קטן בעיניך, דעתו של אדם שתתרחב, מה הרחבת החיים, אבל כך חשבתי ש מים במסורה תשתה ופד במלח תאכל, מים במסורה תשתה ועל ארץ תישן, אשריך וטוב לך, נכון? כתוב שאתה, כך היא דרכה של תורה, כתוב מסכת אבות, בסדר? אז גם את אשתך גם כן, תגיד לה פד במלח תאכלי, כן? כן? אשרייך וטוב לך שאני עוסק בתורה, כן? ומה אם במסורה? מביא לה כזה, מסורה. של הבריאות. חיים, לא. לא נכון. אומרים, רעיון של המשנה הזאת, זה הכוונה, אפילו שאין לך תנאים חומריים נוחים, אתה ישן על הרצפה, תעסוק בתורה. אבל אם יש לך, שויין, עוד יותר, זה הרחבת החיים. זה הרחבת הדעת. יש לך כלים נעים. דבר טוב. יש פה פסקה מפתיעה כזאת, ברש פחת, בעולת ראי א', עמוד רש פחת, אז יש כתוב, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, כדי שתיתן טעם בפירות. אני אקריא לכם קצת. יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות הוא מכוון מאוד. מה צריך ארץ זבת חלב ודבש? ואם לא היה פה ארץ זבת חלב ודבש, מה זה זבת חלב ודבש? הכוונה שהחלב הוא זב מעטיני העיזים פה בארץ, הפרות. והדבש הוא ניגר מהפירות גם כן, מהתאנים. נוזל שם, כמו שמסופר בגמרא, במסכת כתובות שם בחוץ. על בני ברק שם, שהתקיים שם, לא זוכר מי זה החכם הזה. איזה רבי פנחס בן יאיר אולי. סוף כתובות, שהוא ראה שם... מה? לא, שהוא ראה, הוא עלה בא לבני ברק. כנראה לא בני ברק של היום. אז הוא ראה שם שהדבש הוא נוזל מהעצים של התאנים. מהפירות ככה ניגר, והוא רואה, והעזים הם אוכלות מהעלים של העץ, ונוזל להם חלב מהתינים על הארץ. הוא אמר, זה ארץ זבת חלב ודבש. מה צריך את כל הדבר הזה? ואם לא יהיה ככה, נגיד שכל היום נאכל פה כזה לחם יבש, לחם קיבר, מה אתם אומרים? לא נסתדר, מה? לא נלמד טוב את התוספות. מה? לא טוב, אתה אומר? הוא אומר פה הרב, הוא אומר, כי לעם שפל, אין צריך הרחבת החיים. ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והקדושה. ככל שהוא יהיה לו ברכת הטבע, הוא יהיה עוד יותר חומרי. שתתנהו לנום בחיק העצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי. או שתצאו לתרבות רעה. עם שפל זה יפיל אותו החומריות. אבל עם נעלה וגוי קדוש. ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת. לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם, חיי התענוג, הנלקח לתעודת רוממות הנפש, הוא מרומם גוי. על כן, לאות על מצב ישראל, טוב, קיצור, מפה זה ממשיך. לכן יש פה את ההבטחה, ארץ זבת חלב ודבש. ברור? זאת אומרת, בגלל המעלה הרוחנית האדירה של עם ישראל, זה לא מקלקל אותנו. זה אפילו נצרח לנו, בגלל שיש לנו כאלה קומות רוחניות להופיע בעולם, אנחנו צריכים הרחבת החיים. אז אומר פה הרב, אז דורשת אילנו תכונת חיים כאלה, הרחבת החיים, כל הגדולה הזאת. עוד פעם, אני אקרא לתחילת המשפט. מידת גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי, של עושר עממי, ושל הרחבת עושר בעין, עשירים, אנשים עשירים, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. של הרחבת החיים, יש מתיקות בפירות, בשפע. ראיתם את הסופרים לאחרונה? זה משהו אדיר. בגלות זה לא היה ככה, צריך לדעת את זה. דורשת היא לנו תכונת חיים כאלה. אתה הולך באירופה היום, מוכרים לך איזה מלפפון בגודל כזה אגב, מוכרים לך אותו ב-40 שקל, אני יודע כמה, ויש לו טעם של קרטון. או פירות מארץ, כן? לא שמביאים את זה, אבל פירות מארץ מחוגגים שם. בשביעית לא נביא להם. פרינציפ. אז זה אומר ככה, מכל מקום, פירות עם קדושת שביעית לא נביא. בכל מקרה, אז זה אומר ככה, דורשת אילנו תכונת חיים כאלה שמרגליות רוחניות מצוינות ומופלאות מכל האדם אשר פני האדמה, המצוינות בנשמותינו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה. זה עילוי נשמתי בתוך גוף מאוד בריא, הרחבת החיים ועושר וגבורה חומרית, לשכלל את יופייה ולהוסיף לה אומץ וגבורה בפנימיותה. לא נבחיות כזאת וצמצום, אין עניין בזה. ועוד ותפארת בחיצוניותה. העמים מסתכלים עלינו, הם רואים איזה עם חזק, איזה עם עשיר, איזה עם חכם. בואו נלמד מהם, תלמדו אותנו מה הסוד שלכם, מה זה אהבת השם, מה זה יראת השם. יש פה השפעה אידיאלית על כל היש. האידיאולוגיה שלנו, של שלמות חיינו, אשר היא כה רחוקה ומופלט, היא גם כן קרובה ומוחשה במלוא נשמתנו. כל זמן שאין לנו עסוקים להשכיחה, וכל זמן שאנו שומעים בכוחנו הפנימי, בקולנו הפנימי, סליחה. מושך אותנו ליתן מקום לזיכרונות המחיים אותה גם ימי שפלותה להיות כאוב מארץ כולה. מה אומר פה הרב? האידיאולוגיה הזאת של שלמות חיינו כלומר, הופעת האידיאלים האלוהים בארץ, גם בהופעה החומרית שלהם, כמו שראינו בתחילת הפסקה, ובהופעת המקדש, והמלכות, והכהונה, ונבואה, ומשפט, ותרבות, וחקלאות, הכל, הכל, הכל אלוהי. שלמות חיינו, חזרת הנבואה. אמרנו את זה בעצם. אז הוא אומר פה, אשר יקור רחוקה ומופלט, מופלט מלשון, הוא מפליא לעשות. זה דבר פלא, זה כל כך רחוק מאיתנו. זה מה שיקח עוד כל כך הרבה שנים עד שזה יקרה. לא, היא גם כן קרובה ומוחשה במלוא נשמתנו. אתה יכול כבר היום לטעום את זה. איך? בנשמה. על ידי הזיכרון הקולקטיבי של האומה, אנחנו, העניין הזה של עתיד, הוא יכול להופיע לעיני רוחנו כבר בהווה, כמו שהרב פה מרומם אותנו לגובה הזה. אנחנו יכולים לחוש את זה, לטעום את זה, להבין לאן הדברים הולכים, לאן המציאות מובילה, לאן המצוות התלויות בארץ לוקחות אותנו, לאן חזרתנו ועלמתנו בנחלת קודשנו, וידיעת גודלנו וערכנו, סיכום הפסקה, ולאן זה מביא אותנו. זה פה, קרוב. היא קרובה ומוחשה במלוא נשמתנו. מה זה? לא מוחש בעיניים, אבל זה מוחש בעיניים הרוחניות. כל זמן שאין לנו עסוקים להשכיחה, איך? על ידי תרבות המערב. אתה רואה סרטים בדי-ודי שם, אז אתה עסוק בלהשכיח את העיניים הרוחניות שלך וכדומה. וכל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי, מדען מואר, מואר לתביעתו הנשמתית, המושך אותנו ליתן מקום לזיכרונות המחיים אותה, גם בימי שפלותה, להיות כאוב מארץ קולה. כלומר, אפילו בימים של גלות ושברון ושפל האומה, אפשר להיות מחוברים לזיכרונות הלאומיים האלה ולשאוף להופיע אותם. וזה עצמו באמת יוצר את זה, יוצר את העתיד. אתה רצית שם לשאול משהו, נכון? וזהו? כן. אתה היית בתחילת השיעור? או שהגעת קצת אחרי? אמרנו געגועים זה יכול להיות גם לדבר שעוד לא ראית. ציפייה, כן, אפשר גם ציפייה. צפייה זה שאתה רואה איך ההווה, הוא הולך ונמשך לשם. זה געגוע לשלמות שמופיעה כבר עכשיו בנשמת האומה, שתופיע גם בעולם הנגלה. זה געגוע לדבר שהוא קיים. זאת אומרת, בית המקדש הוא קם וגם ניצב וקיים. איפה הוא קיים? קיים בשמיים. רק שאנחנו צריכים גם לבנות אותו בארץ. ברור? איך כתוב על טיטוס? קמח תחון תחנת, בית חרוב חרבת, החרבת. כלומר, טיטוס הוא הביא את ה-D9 שלו, והחריב את בית המקדש החיצוני, בגלל שעם ישראל כבר החריב את בית המקדש הפנימי, שהיווניות והרומאיות, הם חדרו כל כך עמוק, עד שהלב הוא נזדהם. בכל התרבות הרעה הזאת, אז שגם הייתה לזה הופעה בחיים החיצוניים, אבל העיקר זה החיים הפנימיים. ולמדנו בשיעורים האחרונים שמצד הנשמה יש רק תוספת ועילוי מדור לדור. רק אנחנו שואפים להופיע את זה בארץ. בסדר? אז זה געגועים לחיות את החיים הנשמתיים שלנו. להופיע אותם בארציות המקדש, זהו המכון של הקולטוס הדתי, העתיק אשר יהיה חדש לעד, אשר ייקח חרם את הידידיות עם תועבותיה, ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחייה הרוחניים, אשר ממנו יצא אורה וחופשה, הולכות ומתפתחות בתולדה האנושית, מתרשלות במהלכן כפי רחוקה ממקור מוצאן, הן אמנם עתידות להתגבר לפי חזרתן אל מקור מבואן, אומר פה הרב. המקדש, זה המכון של הקולטוס. קולטוס זה, מה זה מזכיר לך? קולטורה, נכון? זה הבסיס של התרבות הדתית העתיק אשר יהיה חדש לעד. זאת אומרת, התרבות הזאת או המקדש הוא הולך להופיע פה בארץ, בית המקדש השלישי, ולא יהיה חרב אשר חרם את הליליות עם תועבותיה ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחנים. מה הכוונה? הליליות, אתם יודעים, אנשים אליליים הם לא היו אנשים כאלה חיוורים, נעבחים כאלה, זה היו אנשים מלא עוצמות חיים, אבל הם הפנו את כל העוצמות האלה לפורקן היצרים או לעבודה אלילית חווייתית אקסטטית כזאת, אבל שהשם לא ציווה עליה, אלא היא טעות ביסודה והיא עובדת אמצעי ולא את המקור. אז המקדש הוא ייקח חרם את התרבות האלילית הזאת עם תועבותיה, בגלל שזה הוביל, אתם יודעים, האליליות זה אנשים מושחתים, עובדי האלילים זה אנשים מושחתים, מידות מושחתות, רוע. זה נותן אידיאולוגיה, דיברנו על זה הרבה פעמים, של פורקן יצרים האלילות. אתה רוצה זימה, זה עבודת האליל הזה. איך זה? אז מכל מקום, אנשים היו עושים את העבודת אלילים הזאת, היו מקריבים לפעמים את הבן שלהם למולך. בא המקדש, והמקדש, את כל העולם הזה של הדמיון, של הצבעים, של השירה, של הרעננות, של החושים, הופיע, אבל על פי ציווי אלוהי, ולא על פי פולחן אנושי ששקר ביסודו. לכן זה עיקה את הליליות, עם תועבותיה, שזה המידות הרעות והמעשים השפלים, ונתן לאנושיות בסיס טהור, ונשגב לחיים הרוחניים. אתם יודעים, גם עקדת יצחק, לא הבאתי, זה נמצא בעולת ראייה, לא שמתי לי את זה, עולת ראייה, לא, סליחה, באיגרות ב', יש פה לאיגרות ב', ממגימל, אם לא אני אגיד תרון בעל פה, לא אני אגיד לכם בעל פה מראש, אבל מי שירצה יסתכל על זה. אתם יודעים שעקדת יצחק, היא באה ללמד אותנו דבר יקר. אולי בכל זאת תביאו לי איגרות ב', יש פה איזה איגרות ב', שהוא רואה פה איגרות ב', דבר מאוד חשוב. קרא, תודה רבה, איגרות ב', אמרתי עמוד מ"ג, נכון? אני אראה לכם את זה בפנים, זה קשור פה לעניין של המקדש. מ"ג, זה מבית, הנה אני אקריא לכם. זה הרבה מהדברים שאמרתי הם פה מצויים, אז אני אגיד את זה מהר. אותה התמכרות העמוקה של העבודה זרה שראה בה האדם הפרח חזות הכל, זה סוג של התמכרות, חיים כאלה של התמכרות, עד שניצחה גם את רחמי הורים ותשים את האכזריות על בנים ובנות למידה קבועה בעבודת המולך וכהנה, היא תוצאה הרפילית מהכרה הגנוזה שבעומק לבב האדם שעניין האלוהי יקר הוא מכל וכל נחמד אהוב ואהוב קין נגדו. עכשיו תשימו לב, וכאשר הוא צריכה ההערה האלוהית להופיע בטהרתה, נתגלתה בעוז התלהבותה בניסיון העקדה שהראה לדעת שאותו החום וההתמכרות לעניין האלוהי אינו צריך דווקא שתהיה ההשגה האלוהית כל כך מעולפת בלבושים בזויים כאותם של העבודות הזרות, שהניצות של הטוב האלוהי עובד מהם לגמרי דרכו, אלא גם בהשגת תאורה. השגת תאורה זה השגת הנבואה של אברהם, זה ברעננות אדירה, בשמחה. אברהם היה מוכן להקריב את בנו עבודת השם. מכל מקום זה לא היה נצרך, אותו דבר במקדש. כל הרעננות, אתה בא לבתי עבודה זרה, זה לא מקומות כאלה מתונפים, אתם יודעים, מקומות תנופים ככה, יש כל מיני אנשים כאלה מגעילים וזה, לא, ממש לא. אתה הולך לאיזה כנסייה, לא שאני מציע לכם ללכת, אל תלכו. משקיעים שם מיליארדים, שם בויטראז'ים על החלונות, ואם שם גדולי מלחינים, כל הדורות הביאו. שילחינו, בח, מוצר, וגדולי הציירים, מיכאל אנג'לו, רפאל, הכל שם יפה, הכל שם בהתלהבות של חושים, אבל זה תומה אחת גדולה. ברור? המקדש זה, הוא גם מאוד יפה, מאוד יפה. ושירת הלוויים, זה, אין בכלל מה להשוות, זה לא אותה סקאלה, יש את מה שאוהב רוח הקודש. ועבודת הקורבנות, זה דבר מאוד מרגש, וזה דבר מאוד לא פשוט, ומאוד מזעזע את הנפש לטובה כזה. שבהמה היא נקרבת על המזבח, והכתרת הקטורת, וכל הדברים שקורים שם, אבל זה הכל בטהרה, הכל זה שואב את האדם אל השמיים. אז זה עיקה את האליליות המקדש, עם תואבותיה, ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחניים, אשר ממנו יצא אורה וחופשה, הולכות ומתפתחות בתולדה האנושית, בתולדה האנושית. ההוראה והחופשה, חופשה זה משון חופש. מהמקדש, טולסטוי הוא היה גוי, גוי רוסי. אבל הוא יש לו שטויות בראש והרבה דברים גם מוסריים ומעניינים. כן, היום היורצייט שלו, תדליקו נר. כן, אתה אומר איפה אתה יודע את זה? בגוגל. אם דומה רבך למהלך השן צבאות, בקש ממנו תורה. אם דומה למפלצת, אז תעזור אותו. בשקט, גוגל הזה. מכל מקום, אז הוא אמר שהיהודי הוא החלוץ של החופץ האנושי. ככה הוא אמר. הוא מאוד העריץ את עם ישראל. של החופש. של החופש. ככה הוא אמר. זה הרב צ'יודו מביא את זה. זה נמצא, אני אגיד לך את המקור. זה בנתיבות ישראל בית ריש צדיק. האמת יש על זה כמה הוצאות, יש על זה כמה הוצאות, אז באחת מהן זה נמצא שם. אז זה ההוצאה, אני חושב, הראשונה של ישיבת בית אל, של נתיבות ישראל. אז זה יצא מהמקדש. ההשפעה של המקדש זה ההשפעה בעצם של היהדות, של האידיאלים האלוהיים, שהולכים ומתפשטים, אשר יצא ממנו יצא אורה, אורה זה הערה אלוהית, מוסר, שכל ישר, קדושה, וחופשה, חופשה זה החופש הזה, ההולכות ומתפתחות בתולדה האנושית, העולם מאוד התעלה, מאוד התעדן בעקבות ההשפעה הזאת, של שלמה, ומתרשלות במהלכן כפי רחוקן ממקום מוצאן, כלומר, האורה והחופשה. ובאמת רואים את זה היום בצורה ממש מוחשית. כל המקומות שהייתה הערה של היהדות, אז יחסית, אפילו בצינורות מסואבים של נצרות ואיסלאם, יחסית הם יותר סוציאליים ויותר פחות עבדותיים, יחסית. לעומת כל מיני ארצות כאלה שבכלל לא שמעו מעולם על המקדש או על התורה, אז הם לגמרי עדיין במצרים, הם לא יצאו במצרים, הם עדיין בבית עבדים. כל מיני ארצות נכשלות באפריקה, במזרח הרחוק, שזה עדיין ארצות של עבדים. בסדר? אז אשר יצא ממנו אורה וחופשה הולכות ומתפתחות בתולדה האנושית, ומתרשלות במהלכן, הכוונה, האורה והחופש, כפי רחוקן ממקור מוצאן, ככל שזה יותר רחוק מעולם, מהיהדות, מהשפעה של המקדש, אז אין אורה וחופשה, יש חושך וכל מיני משטרים חשוכים כאלה, והם אמנם עתידות להתגבר כפי חזרתן אל מקום מבואן, ככל שהן רחוקות ממקום מוצאן, זה גם יכול להיות שהן יותר אליליות, ועתידות להתגבר כפי חזרתן אל מקום מבואן, שהנקודות הטובות יחזרו מקור מבואן האלוהי של כל האמונות וכו'. האנושיות הבריאה, כשהיא מכרת את עוד האלוהות, תישאר נכחו כגמול עלי אמו. תשכח מפני גובו, אורו ועוזו, תשכח מפני גובו, אורו ועוזו את כל התחכמויותיה, ותדע שיקר לטבעה, הרגשה הטבעי המחכימה יותר מכל חוכמה, כשהוא בנוי לסוד העיתון של טבעה פסיכי. טוב, רגע, עד כאן. למרות שזה אמצע משפט, אנושיות הבריאה, כשהיא מכרת את עוד האלוהות, איפה היא מכרת אותו? במקדש. מקדש זה הוד, נכון? הנצח זה ירושלים, ההוד זה בית המקדש. ההוד זה השפעה חיצונית של הקודש הפנימי. מרשימה, יש רושם על הנפש. אדם בא לבית המקדש, יש לו עירת הרוממות מקדושת ישראל, מדבר השם, והערצה. לעומת הנצח, הנצח זה מלשון ניצוח. אנחנו צריכים להילחם עם האומות, במלחמות, בטנקים ותותחים. אבל ההוד, אנחנו כבר לא נלחמים, אלא הם יראים, יראי אות מאיתנו, יראת הרוממות, והם כגמול עלי אמו, כוונה, בביטולה יש כזה, אל עם ישראל, אל התדרכה האלוהית, תשכח מפני גובהו של ההוד הזה, עוד האלוהות, העוד האלוהי, בית המקדש, אורו ועוזו, את כל התחכמויותיה, כל הפילוסופיות והאקדמיות, דיברנו על זה קצת, על כל התורות הרוחניות, החוכמות, מדעי הרוח, שהם לא, הם לא באמת מדעיים, קצת אמורפים כאלה, הכל יהיה שמים בצד, ופתאום יונקים מהצינור האלוהי, מהדרכה המוחלטת, מדבר השם, מהאמת הישותית, האלוהית, הנבואית, ותדע שיקר לרגשה הטבעי, המחכימה, יותר מכל חוכמה. מה זה רגשה הטבעי? שהיא עומדת כגמול על אימו, עומדת באלם תרבות, מהגובה, מהחוכמה, מהנבואה השופעת. כשהוא בנוי על יסוד האיתן של טבעה הפסיכי, יש שייכות לאנושיות. כתוב, היה ביום ההוא, היה הר השם, ניסה מכל הערים, ו... איך מה כתוב? איך זה ממשיך? ובאו להם גויים, בים, אמרו, לכו... מה? הרבבתי. אל הר בית השם, אל בית אלוהינו, והורינו מדרכה ונלכה ברוחתיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. הם מרגישים את זה, זה מתאים לנו. אנחנו רוצים הדרכה אלוהית. סתם קיבלנו הדרכה מכל מיני פסיכולוגים, פילוסופים, עבדו עלינו בעיניים, כל הדתות האנושיות האלה. פתאום, אומר זה, איך אומר, האמת, ניכרים דברי אמת. ומתגלה, הנשמה היא תואמת טעם אלוהי, היא מרגישה, היא זורקת את כל הקליפות האלה, משילה את כל יבושי החול. אז כשהוא בנוי על יסוד האיתן, רגשה הטבעי, שטבעה הפסיכי, פסיכי הכוונה זה לא שהאנושות מטורפת, אלא נפשי, כן, פסיכי זה נפשי, מותר ביותר את ההכרה המתעלה, עדי עד ולעד תישאר אלומה. ומשקקת אליה את כל נשמה. ולנצח תשלח קוויה להעלות את כל אל מרום עוזה. מה אומר פה הרב? אומר ככה, שההכרה האנושית היא הכרה מתעלה. כשהטבע הנפשי מאותר באתרת ההכרה, אתרת זה מדרגה הנקנית. שעמלים בשבילה והיא מתעלה עדי עד, כמו שהרב כותב בעולת, בעין היה שצדיק, על הגמרא בברכות, שצדיקים יושבים בעולם הבא ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה עטרותיהם בראשיהם? כוונה המדרגה שהם קנו בעמלם ידי לימוד תורתם, ידי המידות שהם תקנו. מה אתה אומר? מי? הרמב״ם? הרמב״ם? טוב, אז מכל מקום, לא, הוא כותב, אני לא חושב שהוא כותב את הפירוש של הרב, הוא כותב, הצדיקים יושבים, את רותם בשם ונהנים מזיו השכינה. הוא מסביר מה זה את רותם בשם? טוב, תביא מקום. אנחנו עובדים עם מזומן פה. יכול להיות, יכול להיות. מכל מקום, נבדוק את זה אחרי שיעור בלי נדר. עוד תשובה, אתה אומר. אז המתעלה עדי עד ולעד תישאר אלומה. טוב, האמת, אני רואה שזמננו תם, וגם זה נושא קצת עמוק. הרגל אחת אני אגיד שההכרה האנושית, כשהיא אמיתית, היא הולכת ומתפתחת, היא הולכת ומתעלה, היא כל הזמן בתהליך של עילוי. היא לא בבחינת הגעתי אל המנוחה ואל הנחלה, אלא כל הזמן תוספת שלמות וקדושה וחוכמה. אבל עוד נרחיב על זה שיעור הבא, ואני מעריך שמקווה גם שיעור הבא נגמור את הפסקה הארוכה והמתוקה הזאת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.